אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. שמי נבו רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה, והפודקאסט הזה מיועד לכל הכותבים, הכותבות, היוצרים והיוצרות באשר הם, וזה לא משנה באיזה שלב אתם נמצאים בתהליך הכתיבה, זה לא משנה אם אתם עדיין בשלב הפלירטות וככה מנסים לגלות האם העולם הזה נכון לכם ומושך אתכם, וזה לא משנה אם אתם כותבים מאז ומתמיד, זה לא משנה אם כבר הוצאתם ספר לאור, אתם ממש נמצאים בחיתולים של תהליך כתיבה חדש. פודקאסט הזה מיועד לכולם, וכחלק מהמשימה שלי, אולי זו משימה קצת גדולה, אבל המשימה שאני לקחתי על עצמי בחיים האלה, היא לשנות את העולם באמצעות כתיבה. וזו הסיבה שאני מעביר את התכנים ואת הידע והפודקאסטים והדרכות הכתיבה. אז אני אשמח שככה תמליצו לחבר או לחברה, כאלה שאולי מפלרטטים כתיבה וכאלה שכבר שנים נמצאים בעולמות הכתיבה בצורות כאלה ואחרות, ותמליצו להם על הפודקאסט. כדי לשנות את העולם אנחנו צריכים לעשות את זה בצעדים איתיים, ואנחנו לשם כך נצטרך, כשאני אומר אנחנו זה אני, להגיע לכמה שיותר אנשים. אז אם אתם ככה נהנים מהתכנים ומה הדרך ומה הצורה, אני אשמח שתמליצו. זה לא יהיה מובן מאליו עבורי בכלל. והיום, היום יש לנו פרק מיוחד. אני תמיד אוהב להגיד בכל פרק, בהרבה פרקים שאני מקליט, שאני לא מתכונן מראש לפרקים. אני נכנס לכל פרק עם איזה 2-3 נקודות שאני רוצה לדבר עליהן. יש לי איזושהי הבנה כללית של לאן הדברים ילכו, אבל יש לי בערך חצי דקה של תוכן בראש, והחצי דקה הזאת תוך כדי הקלטה, אני יושב לבד בחדרי חדרים, מקליט את הפרק, פרקי סולו כמובן, ויוצא מזה פרק של רבע שעה, 20 דקות, לפעמים פחות, לפעמים יותר. לפרק הזה הגעתי באמת עם שום רעיון. הגעתי, יש איזושהי הבנה התחלתית משפט של מה שאני רוצה להגיד. אז הנושא של הפרק הזה היום, ואני באמת לא יודע לאן הוא ילך, אני לא יודע כמה ארוך הוא יצא, אבל זה חלק זו בדיוק הכתיבה. הכתיבה היא, יש לי איזשהו רעיון, לפעמים הוא מאוד מוצק והוא יושב לי בראש המון זמן, ולפעמים הוא רבע משפט, ומשם אני מתחיל. ולפעמים יהיו טקסטים שאני אכתוב ויהיו נפלאים, ולפעמים אני אכתוב טקסטים בשפה יפה, אני אגיד על ההיסטור, אבל זאת הכתיבה. אז הפרק הזה, בואו כולנו נקווה שהוא לא יצא על ההיסטור, ונצלול ישר פנימה. אני רוצה לדבר על נושא שהוא לא קלאסי בעולמות הכתיבה. אתם יודעים שהרבה פרקים על אותנטיות ועל טכניקות וגוף ראשון ודיאלוגים ותיאורים ועלילה, אבל אף אחד לא מדבר על כתיבה מסביב לעולם. עכשיו, אני יודע שזה נושא שאולי יכול להיות מאוד סקסי עבור הרבה אנשים, לעזוב רגע את הכל ולהתחיל לצאת איזשהו מסע מסביב לעולם ולכתוב עליו, אז זו לא בהכרח הכוונה שלי. אבל בגלל שפתאום נחתה לי איזושהי הבנה שאני כותב מאז ומתמיד, ואני זז בעולם מאז ומתמיד, אז יכול להיות רעיון מאוד מאוד מעניין לפרק. והסיבה שאני מקליט את הפרק הזה היום זה כי כרגע ברגע זה, בהקלטת הפרק הזה, אני נמצא במקסיקו, אני נמצא בפלאיה דל קרמן, שזו עיר חוף שנמצאת בצד המזרחי, בצד הקריבי של מקסיקו. ומצאתי עצמי פה, מה שהגעתי, כותב לא מעט טקסטים. וכן, יש משהו, יש אנרגיה קצת אחרת בטקסטים שנכתבים כאן, מבחינתי, לעומת הטקסטים שנכתבים בארץ. ואז התחבר לי למקום של וואלה, שני הספרים הראשונים שלי עם ספרי המסע באודו, ספר השלישי שלי שבקרוב מאוד יצא, הוא מדבר על מדינה אחרת, כלומר, יש לי איזושהי משיכה, לא רק למסעות, אלא למסעות, לכתיבה ולספרי המסע, כלומר, לחיבור הזה. אני חושב שמה שתמיד ריגש אותי בעולם המסעות, לכתוב על מסעות, זה המקום ש... וכמובן שזה לא נכון המשפט שאני אומר, אני לא באמת מאמין בו, אבל איזושהי תפיסה התחלתית של בארץ, כשאני יוצא לקנות חלב, אני הולך, נכנס ל-MPM, קונה קרטון חלב, וחוזר הביתה. כשזה קורה לי במדינה אחרת, על אחת כמה וכמה במדינות עולם שלישי, כמו אודו לצורך העניין, זאת הסיבה שבחרתי לכתוב על אודו, אתה רוצה לקנות חלב והכל יכול לקרות לך. עכשיו, כמובן שאני לא מאמין במשפט הזה לחלוטין, כי אני מאמין שגם כשאני יוצא לקנות חלב בתל אביב או בבת ים, הכל יכול לקרות לי, אבל יש איזושהי אנרגיה קצת אחרת באוויר. ואני רוצה לדבר על זה. מטרת הפרק היא לא לשכנע אתכם להיות חסרי אחריות ופשוט להמריא לטיולים מסביב לעולם, למרות שיש בזה אחלה בנפיץ ואחלה יתרונות, אבל זו לא המטרה. המטרה היא להסתכל איך כתיבה מסביב לעולם יכולה לעזור לנו. עכשיו, מבחינתי כשאני אומר מסביב לעולם, אני לא אומר בואו ניסע למקסיקו ונכתוב ספר. מבחינתי, אם אני גר בתל אביב, גם לנסוע לכמה ימים לצפון, או לנסוע לדרום, או שנייה לצאת מארבע קירות הבית שלי, או מהמקום מאוד נוח, יכול לעשות לנו משהו מאוד מאוד מעניין. כי כשאני בארץ, רוב הכתיבה שלי מתקיימת במקומות שאני מרגיש בהם פיזית מאוד מאוד נינוח. יכול להיות המשרד שלי, הדירה שלי, המרפסת, מקומות שפיזית אני מרגיש בהם לנוח. ברגע שאני נמצא במקומות האלה, הכתיבה זורמת ממני בצורה שאני מאוד מאוד אוהב. כלומר, אני לא הולך לבתי קפה או לכתוב על חוף הים. זו הסביבה הנוחה לי. עשיתי, הקלטתי פרק שלם, שהפרק הרביעי עסק בסביבה אפקטיבית ואיך אנחנו יכולים להפיק יותר מהכתיבה שלנו סביב ההבנה של מתי אנחנו כותבים ואיפה אנחנו כותבים. ובו זמנית שמתי לב שכשאני כותב מסביב לעולם, כלומר שאני נמצא במדינות אחרות, היום אני אוטוטו בן 30, יצא לי לגור בלא מעט מקומות ברחבי העולם ולטייל בלא מעט מקומות ברחבי העולם. הבנתי שמשהו משתנה. אני כאילו במרכאות צריך להתאמץ יותר. וכשאני צריך להתאמץ יותר, אז יוצאים דברים מעניינים בכתיבה שלי, כי היא לא יוצאת ממקום שהוא לגמרי נינוח. עכשיו לא ניכנס לאיזה שהם מקומות פילוסופיים, כמו כשאנחנו יוצאים מהקומפורט זון שלנו, קוראים דברים טובים, למרות שאני מניח שזה נכון ברוב המקרים. כשהייתי צעיר יותר, כשהייתי בצבא, שירתתי ב-8200 בגלילות, והיה לי חלום. החלום שלי היה לטייל בעולם ולכתוב על זה, ועם הכסף שאני ארוויח מהספרים, זה מה שאני אעשה, אני פשוט אמשיך לטייל. כלומר, אני אטייל, אכתוב ואטייל, ודבר אחד יפריע את הדבר השני. וזה היה לא רע למשך תקופה, כלומר, ממש הספר הראשון שלי יצא, תמיד אוהב להגיד שבחודש הראשון הוא מכר 57 עותקים, בחוויה שלי זה היה כישלון חרוץ, ואז וויינט החליט לעשות עליו כתבה, והוא פתאום ככה התפוצץ, ובמשך שנתיים מכר דעתי יותר מ-1,000 עותקים בחודש, במשך שנתיים, שזה היה משהו עבור ילד בן 23, הוא היה מאוד קשה לתפוס אותו. ועם הכסף שקיבלתי, זה לא היה המון, כן? אבל עם הכסף שהרווחתי, אני זוכר שהמראיתי שוב להודו, והלכתי לכתוב את הספר השני. וחשבתי שככה זה יהיה לנצח, ואז החיים תפסו כל מיני כיוונים, והתחלתי להרגיש יותר נינוח לכתוב גם במקום הבטוח שלי. גדלתי בתל אביב, גרתי ברמת השרון תקופה, גרתי בעוד השרון תקופה, ומבחינתי זה חלק מכתיבה מסביב לעולם, כל הזמן לכתוב במקומות אחרים, על אף שרמת השרון ועוד השרון אלה לא המקומות האקזוטיים והמרגשים ביותר, אולי עבור חלק כן, כמובן לא רוצה לפגוע באף תושב רמת השרון או עוד השרון, היה לי מאוד מאוד כיף לגור שם, אבל אני חושב הכוונה די ברורה. וכשאני כותב על מקום אחר, ושוב, אנחנו לא חייבים לנסוע לצד השני של העולם, כשאני כותב על מקום אחר, אני רוצה לשאול את עצמי שאלה שהיא די פשוט לשאול אותה ודי מורכב להשיב עליה. השאלה היא, מה מיוחד כאן? מה מיוחד? מה הקטע של המקום? עכשיו, כשכתבתי לספר הראשון על הודו, אני זוכר שעוד לפני שכתבתי, הייתה לי החלטה מאוד ברורה, אני רוצה לדבר על הצבעים. אני זוכר שלא משנה איפה הייתי בהודו, ואני חושב שהייתי בהודו כמעט שנה מתוך חיי הקצרים, העברתי בהודו. היה לי חשוב העניין של הצבעים. בכל מקום יש צבעים, המדרכות נראות בצבעים שונים, והבתים בצבעים שונים, והמסעיות תמיד מאותרות, והאוכל מלא בצבעים, והבגדים של המקומיים, אם זה הסמלות והסרי של אנשים, או בדרך כלל יש להודים, לגברים, את החולצות המכופתרות, הכל מלא בצבעים כל הזמן. הפירות והחיות, כן, יש צבעים בכל מקום שאני אכל, אבל יש משהו בהודו שכל הזמן זורק עליך איזה שהם צבעים חדשים. ואני החלטתי שלא משנה מה קורה, אני חופר פנימה לתוך הצבעים האלה, ואנחנו לא ניכנס, לא נעשה בפרק הזה דיפ דייב לכתיבה מתארת. אני חושב שאני לא מדויק לתמיד בנוגע לפרקים בעבר, אבל אני חושב שבפרק השלישי של הפודקאסט עשיתי צלילה מאוד מאוד עמוקה לעולמות הכתיבה המתארת וחמשת החושים, אז רציתי לגעת בחמשת החושים ובחוש הראייה, מה אני רואה, ובתוך חוש הראייה נכנסתי פנימה לצבעים. ובעיניי זה היה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים רציתי גם תוך כדי כתיבה לתאר אנשים, סליחה במרכאות, קצת יותר משעממים, קצת יותר בנאליים, אז פתאום היה מאוד קל לתאר את זה, רק דרך צבע החולצה וצבע, והדרך שבה האדם נראה, לעומת אודו וכל הכאוס והבלגן והתנועה האינסופית שקורית סביבו, אז משהו בתיאורים האלה עזר לי לראות את זה בצורה אחרת, וכשהמשיכו החיים שלי, כשהחיים התגלגלו ושני הספרים יצאו לאור, אז התחלתי לכתוב את הספר השלישי שלי. הספר השלישי שלי שעדיין לא יצא, והוא כבר בתנועה לא מעט זמן, בימים אלה נמצא בעריכה ספרותית. כל כותב דרך אגב צריך לעבור עריכה ספרותית, זה לא משנה כמה ניסיון יש לך, זה משפט שחשוב לי להגיד. החלטתי לכתוב ספר על ספר מסע על תאילנד. וגם בתאילנד העברתי יותר משנה מחיי. החל מהטיול אחרי צבא בגיל 21, 22, עד לא מעט חודשים שגרתי, אם זה בקופנגן בדרום או בצ'נגמאי בצפון. יצא לי להביא יותר, כמעט שנה מהחיים שלי בתאילנד. ואז הסתכלתי על המדינה הזאת ושאלתי עצמי את אותה שאלה, מה מיוחד כאן? ושוב, איך הוא תמיד מתחבר לכתיבה המתארת ולחמשת החושים, אבל בעיניי הדברים שמאוד מאוד, ושוב, יכול להיות שמה שאני אגיד יכול להיות מאוד מאוד דומה לאודו, וזה די ברור, כי שוב, מדובר במדינות במזרח, ויש כאן דברים שהם מאוד מאוד שונים, נקרא לזה מהישראליות ומהעולם המערבי, אבל מה שתפס אותי זה הטעמים. ושוב, נכון, גם בעוד יש איזשהו עניין עם טעמים, אבל זה מה שתפס אותי באופן אישי בתאילנד. העניין של הטעמים, לכל דבר יש טעם, והטעמים תמיד מאוד מאוד עזים. זה לא משנה מה אתה אוכל, ומה אתה טועם, ומה אתה שותה, אם זה שייק, או אם זה מנת פתאי, או אם זה, זה לא משנה. הטעמים היו מאוד מאוד חזקים. ולצד הטעמים, היה איזשהו מקום של מה שקורה מעל לפני השטח, ומה שקורה מתחת לפני השטח. אם זה המקום הבודהיסטי שהתאילנדים נמצאים בו, ואלה המקומות שהחלטתי לבחון, ודיברתי לאורך הספר, הספר השלישי, כל הזמן על טעמים, וזה לא חייב להיות טעמים של אוכל, זה יכול להיות טעם של נשיקה, זה יכול להיות, אפשר לתאר טעם בהמון המון צורות, אבל שוב, זו עוד נגיעה סביב 5%, אז לא, אם יש ספר של 30,000 מילה, חצי מהמילים לא מתארות טעמים, אבל נגעתי בזה לא מעט, כלומר, ניגשתי לשאלה של מה מיוחד כאן, ריחות, צבעים, טעמים, תחושות, אנרגיות, פחדים, צורך העניין, דלי היא מקום שכשאתה נוחת בו פעם הראשונה, יש בו משהו מאוד מאוד מפחיד, מאוד מרתיע, מאוד overwhelming, וזה היה לי חשוב שהגיבור יעביר את התחושות האלה, שהוא נוחת במקום שהוא פאקינג מרתיע ברגע הראשון, זה לא משנה באיזה גיל אתה מגיע לשם, זה לא משנה, כמובן שחזרתי לדלי לא מעט פעמים, והעברתי שם שבועות שלמים, ימים שלמים, שבועות שלמים, אבל שוב, זה סביב הנקודה הזו, של אני רוצה להעביר את התחושות, וזה לא משנה איפה אנחנו נמצאים, ואני יכול לשאול את אותה שאלה על תל אביב, אני תמיד אוהב להגיד שרוב החיים הבוגרים שלי לא העברתי בעיר תל אביב, אבל גדלתי בתל אביב, וגרתי בתל אביב עד גיל 23, תל אביב זה מקום מאוד מיוחד עבורי, אני יודע שיש לא מעט ישראלים עם יחסי אהבה סינה לתל אביב, חלקם מאוד מאוד אוהבים וחלקם מאוד מאוד נרתעים מתל אביב או פחות מחבבים את העיר, וזה מובן לחלוטין כי זו עיר גדולה על כל מרכיביה. אני נמנע בין האנשים שמאוד מאוד אוהבים את תל אביב, כי תל אביב פתחה עבורי כילד את המקום של האומנות והמקום הליברלי והמקום של, כן, זה ממש הגיוני שאני ילד בן 15 ואני רוצה לכתוב. וזה מה שאני רוצה לעשות, כי כל הזמן פגשתי סביבי אמנים ויוצרים וכותבים, וגם בשכונה שגדלתי היו לא מעט מוזיקאים מפורסמים, זה דבר שיצא לי לחוות מקרוב, וזה נתן לי איזושהי השראה, וזה נתן לי בעיקר איזשהו מקום של מסוגלות, זה אפשרי. ועד היום, כשאני כותב טקסטים על תל אביב, עד היום כתבתי המון טקסטים על תל אביב בחיי, בספר הראשון לא מעט, ספר ראשון 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו. אז עד היום כשאני כותב על תל אביב, בגלל זה אני אומר, כשאני מדבר מסביב לעולם, אני לא בהכרח חייב ללכת לבוא נעלה על מטוס ונמריא, כרטיס לכיוון אחד עם מזוודה, לא, זה לא חייב להיות זה. זה שנייה, איך אני מסתכל על מקומות? אני מסתכל על זה בסופו של דבר, המיקום של הסיפור הוא דמות. הודו הייתה דמות בסיפור שלי, הודו הייתה דמות מביאה בסיפור שלי. בטקסטים שאני כותב בתל אביב, תל אביב היא דמות לכל דבר, היא דמות שמביאה, היא דמות שיש לה אנרגיה מסוימת, יש לה צורה מסוימת, ויש לה מסע מסוים אפילו. כמו שאנחנו מדברים על מסע הגיבור בדמויות, אז גם לעיר וללוקיישן ולמיקום שבו הסיפור מתקיים ומתרחש, יש איזשהו תפקיד. מה שרציתי להגיד זה שעד היום כשאני כותב טקסטים על העיר תל אביב, אני תמיד ניגש אליה כמקום שבו כל האפשרויות פתוחות. ואני יודע שיכול להיות שהרבה מכם לא הסכימו איתי, כמו שהרבה לא הסכימו על הודו, וכמו שהרבה לא הסכימו על תאילנד, ועל מקומות אחרים שדיברתי עליהם. וזה בסדר. אני רק כותב על הפוינט אוף ויו שלי, על נקודת המבט שלי, וזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות ככותב. כשאני כותב טקסטים, אני יודע שיש המון אנשים שלא הסכימו איתי. לא כי יש לי איזה שהן דעות רדיקליות, מי שהזין, זה הפרק ה-20 של הפודקאסט, מעולם אני לא מדבר על שום דבר שהוא רדיקלי, אני בסך הכל נותן את העולם שלי סביב, את התפיסה שלי סביב עולמות שונים. ועד היום כשאני כותב טקסטים על תל אביב, אני כותב על תל אביב כמקום שהכל יכול לקרות בו, שהכל פתוח בו, שהכל אפשרי בו. לא במקום הלוגי, אלא במקום של זה מה שהעיר הזאת נתנה לי כילד. אני אספר לכם סיפור. הייתי בכיתה ט' והחבר הכי טוב שלי היה דניאל אסייג, שהוא הבן של שלום אסייג, והיום הוא אדם מאוד מאוד מוכשר, הוא סטנדאפיסט והוא שחקן והוא יוצר והוא כותב. ואני זוכר שכשהוא היה כותב, מי שזוכר אז, היה לפני משהו כמו 15 שנה, הייתה תוכנית צחוק מעבודה ברשת, בערוץ 2. וזו הייתה התוכנית הראשונה שבעצם הביאה את הסטנדאפ לפריים טיים, למסך הגדול. אני זוכר שהייתי הולך אליו הביתה והייתי רואה את כל הכותבים של צחוק מעבודה יושבים ביחד בישיבות כתיבה וכותבים וכותבים וכותבים, והסתכלתי על זה ואמרתי, הייתי ילד בן 15 בכיתה ט', הסתכלתי על זה ואמרתי, אני חושב שאני יכול גם. אז הלכתי ושאלתי את דניאל, החבר הטוב שלי, תגיד על מה נושא הכתיבה שלהם השבוע, על מה הם כותבים? הוא אמר לי זוגיות. עכשיו שימו לב, ילד בן 15 מעולם לא היה בזוגיות לפני כן. ואמרתי, טוב, אני הולך לכתוב השבוע טקסטים ובדיחות על זוגיות. וזה מה שעשיתי במשך שבוע, היה שם בדיחות נוראיות, ילד בן 15 שוב. ושלחתי להם והם אהבו חלק מהבדיחות. ושבוע לאחר מכן, שלום אסייג סיפר את הבדיחות האלה בפריים טיים בערוץ 2. ילד בן 15 יושב בבית עם ההורים שלו ורואה בטלוויזיה. שלום אסייג, שמבחינתי הוא אחד הסטנדאפיסטים הגדולים בישראל, הוא בדיוק עכשיו עשייה מסועה. ביום עצמו, זה לפני שבועיים או שלושה לדעתי, שהוא היה גם דמות מאוד חשובה עבורי, כי הוא היה איזושהי, הוא תמיד היה כל כך אדיב כלפיי, ותמיד נתן לי את המקום של כן, תעשה מה שנראה לך, זה make sense, ועצם זה שהוא מספר בדיחות שלי בגיל 15, זה היה מאוד מיוחד עבורי, ואני לא בטוח שהייתי יכול לחוות בדיוק את אותה תחושה, אם הייתי גדל במקום אחר. כי בזכות זה שגדלתי בתל אביב, הייתה לי את היכולת להכיר את האנשים האלה בגיל המסוים הזה, ולקבל את התחושת מסוגלות הזו. והתחושת מסוגלות הזו שתל אביב נתנה לי, בגיל 22, עזרה לי לנסוע להודו עם אפס הבנה, אפס ניסיון, אפס רעיונות, ולהגיד, אני לא חוזר לארץ עד שאני מסיים לכתוב את הטיוטה הראשונה של הספר הראשון שלי. אז כשאני כותב על תל אביב, אני רגע אחזור לנושא שהתחלתי ממנו. כשאני כותב על תל אביב, אני בוחר לכתוב על מקום מלא באפשרויות. ויכול להיות שכל אחד מכם יראה את זה אחרת, וזה היופי כאן. כל אחד מאיתנו יכתוב טקסט על עיר ספציפית, וכל הטקסטים שלנו יראו שונים לחלוטין. כי המיקום הוא דמות לכל דבר. אז מבחינתי, הפרק הזה התחיל בכתיבה מסביב לעולם, ואיכשהו הוא זלג למקום של המיקום שבו אנחנו כותבים. ואני רוצה לשאול את עצמי, כשאני כותב סיפור, וזה לא משנה איפה הסיפור מתקיים, אני רוצה להבין מי זו העיר הזאת, ולא מה העיר. בכוונה שאלתי מי זו העיר הזאת. כי העיר, יש לה איזשהו תפקיד בסיפור מעבר לתפאורה. כשהתחלתי לכתוב, השתתפתי בלא מעט סדנות כתיבה, והרגשתי שתמיד מדברים איתי על הלוקיישנים, על המקום שבו הסיפור מתקיים כתפאורה. אני חושב שזה הרבה מעבר לזה. אני באמת מאמין שהמקום שבו הסיפור מתרחש, זה כלומר, יש כאן דמות לכל דבר. עכשיו, לא דמות עם רגשות שמביעה בהכרח באופן ישר, זה בדרך כלל באופן מאוד מאוד עקיף. אבל אני תמיד אגיד שמה שקורה לגיבור שלי באלת, לא בהכרח יקרה לו בפתח תקווה. ואחד הטקסטים שאני הכי אוהב, שאני כתבתי אי פעם, הטקסטים האהובים עליי שלי, זה שכתבתי בספר השני, שהאימא של הגיבור, אחרי שהגיבור איבד את עצמו בהודו, אז האימא של הגיבור נסעה לאבד את עצמו בפתח תקווה. ומבחינתי, וסלחו לכל האנשים שגדלו בפתח תקווה, זאת עיר נפלאה, אבל כשכתבתי זה הייתי מאוד מאוד צעיר, עבורי פתח תקווה, כאדם שגדל בתל אביב, הייתה מקום שתפסתי אותו כמאוד מאוד אפור, אני לא תופס אותו ככה. עכשיו, גרתי בהוד השרון במשך שנתיים, ככה שהייתי מאוד, הייתי המון בפתח תקווה, אבל כילד בן 22-3, ראיתי בפתח תקווה כמאוד, מקום מאוד אפור, וזה היה מאוד מצחיק שהגיבור נוסע לחפש, לאבד עצמו בהודו, ואמא של הגיבור נוסעת לחפש את עצמה בפתח תקווה, והיא הולכת ברחובות והיא מגלה את עצמה מחדש דרך פתח תקווה, שזה בעיניי מאוד קומי ומצחיק, כי אני מאמין שלגיבורים יכולים לקרות דברים מסוימים במקומות שונים. ושוב, מה שהוביל אותי להקליט את הפרק הזה, היה שהגעתי לכאן, לפלאיה דל קרמן במקסיקו, הצד הקריבי של מקסיקו, והצי הדקל בכל מקום, והטאקו והבוריטואים בכל מקום, שפתאום נותנים איזה שהם צבעים שונים. ומה שקורה כאן שמאוד מעניין, זה שכל הזמן יש מוזיקה. בכל מקום יש מוזיקה, ואני לא יודע אם חוויתם את זה כשטיילתם בעולם, באודו זה כמובן היה גם שונה, אבל גם כשאני מטייל, כשהייתי בתאילנד, כשטיילתי במקומות באירופה, המוזיקה היא תמיד לועזית, היא תמיד מוזיקה באנגלית. וכאן אין דבר כזה, כאן המוזיקה היא מקסיקנית, כמו שבאודו המוזיקה תמיד הייתה הודית, וזה מכניס לך איזושהי אנרגיה אחרת לכתיבה. ולא, אני לא אומר שהספר הרביעי שלי יהיה על מקסיקו, סביר שזה לא יקרה, אבל יש כאן משהו אחר שקורה, והדבר האחר הזה שקורה הוביל אותי להקליט את הפרק הזה. שזה שוב, זה מעניין, שימו לב בדיוק מה שאמרתי, התחלתי את הפרק בזה שאמרתי, הכתיבה הולכת להמון המון כיוונים. אני מתחיל את הכתיבה, אני פותח את הקובץ וורד, יש לי איזשהו רעיון לצורך העניין לסיפור קצר, יש לי איזה משפט, שניים, שלושה משפטים בראש, תמונה, סצנה, חצי תמונה, חצי סצנה. משם אני מתחיל ואין לי מושג לאן זה ילך. וגם הפרק הזה התחיל בחוויות שלי, בכתיבה מסביב לעולם, והוא עבר למקום של הלוקיישן והמקום שבו הסיפור מתקיים, הוא בעצם מעבר לתפאורה, הוא דמות בסיפור. אז זה מבחינתי הדבר הכי חשוב שהייתי רוצה שתיקחו מהפרק הזה. והנה, יצאנו פרק של 22 דקות בערך, אז אני מניח שחדשות טובות. אז עד כאן הפרק ה-20 של הפודקאסט שעת כתיבה, שמיני ואורחו הזה, ואנחנו ניפגש שוב בקרוב. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.